ראשית כל, יש איזשהו חוף קטן מהשיעור הקודם. אם אתם זוכרים, בשיעור דיברנו בנגיע לסחיטת המרור, שהרי בעיה לוקח מהמרור המרוסק, לוקח כמה כפות, מגל אותם כמו כדור וסוחט אותם על הרצפה. כן, ניסינו להסביר מה הפשר הדבר הזה שהרבי שוחט על הרצפה, אדם מאוד עדין ומאוד בטח שומר על הניקיון של הדירה של הפרידיק רבר, סוף כל סוף. אז אמרנו שכיוון שלשחוט ביום טף באופן המותר, אז כתוב שצריך כשסוחטים את המאכל לצורך המחה ולא לצורך המיץ, כן, אתה סוחט ואתה מעוניין במיץ שיוצא, זה המצב שאסור לשחוט. כשאתה לא סוחט לצורך המיץ, אתה סוחט לצורך הדבר המאכל שבידך, אז רבים מהפוסקים שאומרים זה כמו לשחוט לתוך מאכל, כן? מותר לשחוט לתוך דבר מאכל כדי להכשיר את האוכל המסוים, לשחוט לימון לתוך סלט וכיוצא בזה, יש את התנאים. אבל דרך זה אומרים רבים מהפוסקים, כשאתה לא שוחט לתוך מאכל אבל אתה שוחט כדי שהמאכל שנשאר בידך הוא יהיה סחוט, אז זה כאילו סחיטה לאכילה ולא סחיטה למיץ. זה לא מספיק, כיוון שיש איזה דת שפוסקים מסוימים, אבל לא כולם מסכימים לזה, אז סוחטים את זה לאיבוד, אז זה בוודאי טוב. אחרי כן, כשישבתי וחשבתי, אז זה עדיין לא הונח לי, אז סוף סוף מדובר בהיתרים, זה לא הנהגה של הכתחילה, ואצל הרב זה לא שייך. וכשחשבתי וחשבתי, כמו שנפל לי הסימון, הרי מדובר בסוג ירק שבכלל לא הדרך לשחוט אותו למיץ. אתם זוכרים שבפתיחת השיעור שדיברנו על הלכות סחיטה, את הכללים הראשונים, אמרנו שיש זיתים וענבים, שזה הסחיטה הכי הכי חמורה, כיוון שהם נועדו הזיתים לשמן והענבים ליין. הרי יש פירות שהם נועדים לאכילה, אבל הם גם מיועדים לעשות מהם מיצים, או פירות שעושים, רובם עושים מיצים ורק המיעוט אוכלים אותו. אחרי כן יש את הדרגה האחרונה, פירות וירקות שבכלל אין הדרך לעשות מהם מיץ, כלומר לא עושים מיץ לשתות או להשתמש במיץ שלהם. אז זה האופן הכי מותר. אז זה נקודת היתר, מדובר במרור, כן, באחרין, שמיץ חיין לא שמענו מעודנו שנוהגים לעשות מיץ חיין, כן? אז זה גם סוג ירק שזה לא הדרך בכלל לסוח אותו, שמתווסף לכך גם כמה שאמרנו, שזה נעשה לאיבוד על הרצפה ולא לתוך כלי, וזה נעשה לצורך הכשרת האוכל, הכשרת האחרין לאכילה, אז בוודאי, בוודאי שזה את השל כתחילה. זה תשלום שנשארנו חייבים מהשיעורים הקודמים. מה שלום כבודו?
כבודו מלא עולם.
כבודו מלא עולם. שם יעזור. אז עכשיו אנחנו פותחים בסדרה של שיעורים, כיוון שמדובר בכמה וכמה ספי, זה בעיקר ייקח לפחות שלושה שיעורים שיעסקו בדיני המסעת. הדברים המוצקים, דבר מוצק שאנחנו ממיסים אותו בשבת, הופכים אותו למשקה, או להפך, שאנחנו לוקחים דבר שהוא משקה ואנחנו מקפיאים אותו, זה מכונה בהלכה בשם הנולד או המוליד, כן? אבל הנקודה היא ככה, בהמשך, בשיעור הקודם דיברנו על סחיטת פירות, כפי שאמרנו מקודם, אתה לוקח דבר שהוא פרי ואתה יוצא ממנו מיץ, או דיברנו בשיעור הקודם על משקים שזבו באליהם בשבת, שמנו פירות מסוימים והמיץ נפרש מהם במהלך השבת, בשיעור הם נדבר על המסע והקפאה. אז ככה, צריך להבהיר ולומר קודם, כשאנחנו רוצים להמיס, אנחנו מתחילים בלהמיס דברים, כן? כשאנחנו רוצים להמיס משהו באופן שאנחנו מחממים אותו, גם באופנים שהתבררו להלן שמותר לעשות את זה, צריך לשים לב לא להיכשל באיסורי שבת אחרים, שזה מלאכת הבישול, מלאכת השהייה והחזרה. אז באופן כללי ככה, אם אנחנו מחממים דבר שהוא לא מבושל כל צורכו, אז כמובן שאסור לגרום לבישול. ולכן דבר שמבושל לגמרי, אבל כשאתה ממיס אותו הופך להיות למשקה, הוא נמס, ואתה מחמם אותו באופן שהוא יכול להגיע לחום בדרגה של יד סולדת בו, סטופ, גם אם מדובר באופנים שהתבררו להלן שאין בעיה, המסע עצמה אין בבעיה, כיוון שזה עושה באופנים כאלו וכאלו וכאלו שבהם נדבר שמותר להמיס, אבל שים לב, אם אתה מחמם אותו בדרגת חום כזאת שזה יכול להגיע שם לכדי הצולדת בו, אז יהיה פה בעיה, גם אם זה כבר מבושל כל צורכו. מדוע? הרי אין בישול אחר בישול, אבל אין בישול אחר בישול ביבש, יש בישול אחר בישול בלח. עכשיו היבש הזה כשהוא נמס, ידוע שדעת אדמו"ר הזקני שיבש שנמוח דינו כלח, ולכן יש בו בישול אחר בישול. זה אדמו"ר הזקן בסידור, והשולחן ערוך שלו הוא סבור כמו פוסקים אחרים, שיבש שנמוח, וכך פוסק המשנה ברורה, יבש שנמוח דינו כיבש. אז אם אתה לוקח סוכר שהוא כבר, כידוע, סוכר עבר תהליך של בישול, סוכר נעשה בהרתחה גבוהה מאוד, שאז נפרש מתוך הסלק הסוכר, מתוך קני הסוכר, הסוכר שבו, ואחר כך הוא הופך לסוכר יבש. עכשיו את הסוכר הזה, להכניס אותו לכלי ראשון או כלי שני, וכיוצא בזה בדברים, לדעת אדמו"ר הזקן, כיוון שהוא נמס שם, אז הופך להיות ללח. אז יש בו בישול אחר בישול, יש בישול אחר בישול בלח, לדעת המשנה ברורה, או כפי שאדמו"ר הזקן פוסק בשולחן ערוך לפני הסידור, יבש שנמרח דינו כיבש. אם זה כבר מבושל כל צורכו, אז אין בישול אחר בישול ביבש. אז לכן, שוב נחזור לעניין שלנו, אנחנו לוקחים משהו שהוא עכשיו מוצק, אנחנו מחממים אותו, ובתהליך החימום הזה נפרש ממנו ממסים שם הדברים, הופכים להיות ללח. אז כפי שנראה להלן, מצב שזה אסור בגלל עצם העובדה שאתה כאילו מוליד, הופך מוצק לנמס, להמיס דברים, זה מלאכת המוליד בשבת. אבל גם באופנים שהתברר שזה מותק שנראה עוד מעט, צריך לשים לב שאם זה מדובר בחום כזה שיכול להביא אותו לכדי הצולדת בו, על לדעת אדמו"ר הזקן שווה שנמוח דימו כלך, אסור, כיוון שיש בעיה של בישול אחר בישול. צריך לזכור גם כן שנפסק בשולחן ערוך שלשים משהו לחמם אותו במקום שיכול להגיע לכדי דאגת חום שהצולדת בו, אבל אני לא מעוניין בכך, אני מעוניין בפירוש שברגע שהוא רק קצת יתחמם אני אסלק אותו משם, זה לא מועיל. חכמים חששו שמא אתה תשכח, אסור לכתחילה לשים במקום שיכול להגיע לכדי הצולדת בו במידה ויש בכך בישול. אז אם למשל אנחנו רוצים משהו מהמקרר שהוא יבש אמנם, חלה או כל מיני דברי מאפה, אבל יש עליו שכבת כפור כזאת שנוצרת במקפיא, ואני ארצה לחמם אותו, להפשיר אותו, אז צריך לדעת שכאשר תרצה לעשות דבר כזה, אם הלחות היא בדרגת חום של דרגת רטיבות כזאת, שאם נוגעים ונוגעים אחר כך ביד השנייה זה נהיה רטוב, מה שמכונה תופח מנת לתפיח, כן? אז אסור לחמם את זה בכדי הצולדת בו. עכשיו צריך לזכור גם לדיני שהייה וחזרה, וצריך לזכור זהירות לדיני בשר וחלב, ואנחנו ממיסים דבר חלבי כמו פיצה למשל, צריך לזהר לא לחמם את זה גם בכלי בשרי, ולכן לא לשים את זה על גבי מחם המים, כיוון שאז המים שבתוכו בולעים את החלביות, ואתה תמצא להשתמש בו אחר כך לעשות בו קפה עם חלב. אז לשים לב, לא לעשות את זה, לשים את זה באופן שיהיה מותר, שזה לא יבלע בתוך המחם. מהם הכללים של דיני המוליד, ואחרי כן נעבור לפרטים. אסור לרסק דבר מוצק, להפוך אותו לנוזלי, גם אם אתה לא מתכוון לכך, אני לא מעוניין להפוך אותו לנוזלי. אבל זה עושה פעילות כזאת, שעשויה להפוך את המוצק לנוזלי, זה מה שמונה פסיק רשא. פסיק רשא אסור בכל מלאכת שבת, גם אם אתה לא מתכוון. עכשיו... בדיעבד, שאדם עשה ככה, אז ההנאה ממה שהוא ריסק שווה לכל מלאכת שבת. בכל מלאכת שבת אנחנו יודעים שאם אדם עשה מלאכה בשבת, אם במזיד חס ושלום זה אסור עד לאדם עצמו לעולם, לציבור זה אסור עד מוצאי שבת, אם זה בשוגג אז זה אסור רק לאדם עצמו עד מוצאי שבת, לאחרים זה מותר וכו'. כלומר, דין הממיס כדין כל מלאכת שבת. כן? אבל אם האדם ריסק אותו לתוך משקה, למשל יש לי פה מרק חם ושמתי בתוכו איזשהו דבר שכאשר אני שם מביא אותו במגע עם המרק החם הוא נמס, אז גם זה אסור לעשות לכתחילה. אבל אם עשית את זה כיוון שהוא נמס לתוך משקה, הוא לא הפך להיות ליחידה בפני עצמה מומסת, אז בדיעבד זה לא אסור. כלומר לכתחילה זה אסור, אבל בדיעבד אם זה נעשה באופן כזה שזה נכנס בתוך משקה, למה אסור לרסק? מפני, ולשון הקרבי שמוליד בשבת, ולשון אדמור הזקן, מפני שמוליד בשבת ודומה למלאכה שבורא מים או שומם וכיוצא בזה. עשית כאילו בריאה חדשה, מקודם זה היה שומן, עכשיו זה הפך להיות למשמן כזה, או שזה היה קרח, זה הפך להיות עכשיו למים. כלומר, הדבר הזה, שאנחנו נכן, הוא מוליד בשבת, אתה מוליד כאילו מציאות חדשה, ודומה למלאכה שבורא מים הללו, ברת המים, היה קרח, ברת המים. יש להוסיף אותם, גזירה שמייסחות פירות, כיוצא בזה. ולכן, כפי שאמרנו, גם אופני חימום שאין בהם לא בישור, ולא שהייה, ולא חזרה, כן? אסור לכתחילה. ובדיעבד אמרנו שאם בצורך גדול וכולו וכולו אפשר להכיר. זה הכלל באופן כללי ביותר. עכשיו צריך לדעת שמדעת מרן הבית יוסף, למרות שאסור להמיס דברים מוצקים, זה רק להמיס בידיים ממש, אתה מרסק, אתה פועל, עובד עליו שהוא יהפוך למים. אם אתה לא עושה את זה בידיים, אתה לא מרסק בידיים קרח או שומן וכיוצא בזה, אתה שם אותו במקום חם שזה גורם להמיס אותו, לדעת מרן הבית יוסף אין בזה איסור, כן? אבל אנחנו אשכנזים ואנחנו שולחים בשיטת אדמו"ר הזקן גם כן משנה ברורה וכולם דעת המחמירים שאסור לעשות את זה בשבת, אבל אנחנו משתפים את הדעה הזאת לגבי מצבי בדיעבד, כפי שאמרנו מקודם, במקום הצורך. עכשיו צריך לדעת, אם אני לא שם את זה במקום חם, אני מוציא אותה מהמקפיא. יש לי במקפיא איזשהו משקה, וכמובן שאם הוא ימשיך להיות שם הוא ימשיך להיות גוש, אני מוציא אותה החוצה, שם אותו אצלי על השולחן במטבח, יש פה טמפרטורה של 25 מעלות, אז כמובן שישקף שם חצי שעה שעה, הוא ינמס לאט לאט ויהפוך למים. אז לכאורה עשיתי פעולה. מה הפעולה שעשיתי? הוצאתי אותה מהמצב, נקרא לזה האידיאלי שלו בתור גוש שהוא היה במקפיא, והעברתי אותו אל השולחן במטבח. הפעולה הזאת זאת פעולה שבגללה זה נמס. אלמלא הייתי מוציא אותו מהמקרר, הוא היה נשאר גוש כל הזמן. אף על פי כן, אני לא עשיתי פעולה להמיס אותו, לא עשיתי משהו, איזשהו אקט חיובי של המסה. אני רק העברתי אותו, שללתי ממנו את המצב של ההקפאה. הוא היה בהקפאה, היה לו טוב שם, אבל הבאתי אותו לפה, הוא ינמס, כן, נכון. אבל אני לא פה, אוי, לא עושה פה. אם אני שם אותו במקום חם, למשל, קרוב שם ליד הפלטה או ליד הגז שדולק שם, ששם ממש חם, ואני שם אקרב אותו לשם כדי שילמס, זה מה שאסור. אתה עכשיו עושה פעולה להמיס. פה אתה, כשאתה מוציא אותו מקרר, אתה רק עושה פעולה שיפסיק לקפוא. ולכן, גם אם זה יום חם, זה לא משנה. אם אני לא מניח אותו במקום חם, רק מוציא אותו מהקירור ושם אותו בבית כדי שהוא יופשר וימס, אין בכך איסור, מותר אפילו לכתחילה לעשות כך, כפי שאמרתי, שהוא לא עושה מעשה להמיס. ומותר להשתמש במה שהוא אופשר, מה פסיק רשע?
כשאתה מוציא בלך הוא ימאס,
מותר לך לנשום, מה פסיק רשע? צריך לעשות איסור בפסיק רשע, לא עשית שום איסור, מה פסיק רשע?
אתה מוליד משהו חדש.
אבל אני לא מוליד, אני רק אומר שזה יפסיק לי להיות כפוא. מוליד פרושה שאני עושה פעולה להוליד, זה כשאני מקרב אותו למקום חום, וכשאני שולל ממנו את מקום מקור, זה עדיין לא נקרא שעשיתי פעולה. אז זה לא פסיק רשע, כי לא עשיתי שום דבר. עכשיו, מה קורה אם אני אשים אותו במקום שכרגע אין שם מקור חום שפועל עכשיו, אבל הוא עתיד להגיע לאחר, כן? משל, ישים אותו קרוב למערכת העסקה, לקרוב לרדיאטור של העסקה שהוא כרגע לא פועל, אבל אני יודע שהשעון שבת עתיד להפעיל אותו, ובעוד 10 דקות יתחיל לפעול השעון שבת, ואז זה יתחמם. או כפי שההלכה מופיעה בשולחן ערוך, לא היה ברכות עסקה, אבל היה גוי של שבת שנהג להעסיק את הבית, וכידוע שמותר, למרות שאסור לעשות מלאכה על ידי גוי, מותר רק בימים הקרים את ההסקה, כשהגוי ידליק את ההסקה, זה מותר כשהכל חולים אצל צינה, כן? עכשיו, אני שם, מוציא מהמקרר משהו כפור, אם זה משהו שומני כפור, אם זה משהו שהפך לקרח, ברק, יצא בזה, ואני שם אותו במקום ששם הוא עתיד להיות מופעל לשון שבת או שהגוי אמור להסיק, אין בזה בעיה של דינה המוליד, למרות שברור שבשרשו הלווה זה יתחמם, כן? יכול להיות בעיה של איסורי שבת אחרים, אם אתה שם אותו על הרדיאטור ואתה יודע שהרדיאטור יכול להגיע לחום כזה שיכול להביא את המאכל ששמת עליו ואת המשקה ששמת עליו עד לבדי הצולדת בו, אז דיברנו כבר מקודם, כן? שאסור לשים במקום שיכול להביא את המאכל לידי הצולדת בו, גם אם כרגע הוא לא מביא אותו. אבל אם אין את הבעיה הזאת, רק העניין של של המסת המאכלים והמשקים, אז כתוב בהלכה שאם זה כרגע המצב הוא לא מצב שאתה גורם לו להמיס, למרות שאתה יודע שזה הולך עוד זה הולך לקרות, אין את בעיה מצד איסורי המוליד, אין בו בעיה.
לא דווקא, אני אשים אותו מול מעברר, המעברר ימיס אותו.
אם המעברר כבר פועל, אז לא, זה אסור. אתה שם אותו במקום שימיס אותו. אבל אם אתה מעבר כרגע לא פועל, רק אתה יודע שהוא עתיד לפעול עוד מעט, עוד 10 דקות יתחיל לפעול, אז זה מה שמותר, למרות שאתה יודע שזה מה שיקרה, כי האיסור רק אם כרגע יכול כבר להתחיל פעולה שתתחיל להמיס אותו. עכשיו, כל מה שדיברנו צריך להגיד בתוך הכללים, שבני שוקר נכנסים לעוד פרטים, שמדובר להמיס, כאשר מדובר רק דבר שהוא כפו, לא להביא אותו למצב של נוזלי, רק שירקח אותו, כן? מדובר בשוחטיחת בשר, כן? הבשר לא יהפוך להיות למשקה, אבל הבשר היה במקפיא כמו אבן, אי אפשר לנגוס בו. אני אשים אותו במקום קרוב למקום החום, אז הוא לאט לאט יירגע ויתרקח, הוא יהפוך להיות כבשר שראוי לאכילה. בזה אין שום בעיה, לא עשית יצירה חדשה. הבעיה זה המוליד, הפכת אוכל למשקה, מוצק לנוזלי. זה הנולד, זה המוליד. אבל זה שמתרקח הדבר מאחר, זה בזה אין שום בעיה.
תמיד יש
שם
עוד מים שם
על הבשר. כן, כן, אז אני אדבר עוד. אנחנו אומרים, קודם מדברים על הכללים. מה שאסור זה להפוך מוצק לנוזלי. עכשיו, כאשר המוצק לא הופך לנוזלי, רק דבוק בו שומניות ומתנמס, עכשיו אנחנו ניכנס לפרטים. הכותרת, מאכל שיש בו שומן שנקרש. שומן זה לאו דווקא, אנחנו נדבר על על הדוגמה הזאת, כן? שמן קרוב שכמו שומן שנקרא, שלא משנה מה נקרא שם. עכשיו ככה, פשטידה וכדומה שיש בהם שומן שנקרא, אסור לכתחיל לחמם במידה, וזה אסור לגרום שהשומן ייזוב ויעזוב החוצה, יימס ויעזוב החוצה, הופך להיות מציאות נפרדת. מקודם הוא היה חלק מהתבשיל, עכשיו יש את הבשר, יש את הדבר הזה, את המים או השמן הללו, כן? זה לא משנה אם אתה מחמם כנגד מקור חום, כמו שאמר לי מקודם, אבל אם משקולים למשל, יש מקום או זמן שחום השמש הוא זה שהוא מחמם היטב, למרות שאמרנו מכל מותר לך להוציא ממקרר ולשים במטבח על השולחן, כי פה אתה לא שם אותו ליד מקור חום, אתה בסך הכל מנטרל אותו ממקום הכיפאון. אבל אם למשל השמש יוקד כמו היום בחום של 31 מעלות, ומחר מבטיחים לנו כבר 33, מחרתיים 34, ברוך השם, הולך לנו לא ימים לא קרים, אז ואתה עכשיו מוציא אותה, שם אותו לשמש, ששם השמש תיקד עליו ותמיס אותו, זה אסור. כתוב שגם השמש, אם אתה שם אותו בכוונה שם למקום השמש כדי שהוא ימיס אותו, זה נחשב שמקור חום, זה לא משנה, זה מקור חום שהקדוש ברוך הוא בורא יוצא למעשה בראשית, או זה מקור חום שאתה יצרת. עכשיו, כפי שאמרנו, האיסור זה רק אם עקב החימום של התבשיל עשוי לעזוב ממנו החוץ השומן בכמות ניכרת. עוד מעט נראה מה הכוונה ניכרת, מה זה כמות ניכרת. אבל בלשון אדמו"ר הזקן, אם רק מקצתו זב לחוץ מעט, רק מקצת מהשומניות הזה זב החוצה מעט, כיוון שדבר מועט הוא, אינו חשוב כלום ומותר. ולכן, ממשיך אדמו"ר הזקן, מותר לאכול בשבת חתיכת בשר שמן, אף על פי שמקצתו זב, כיוון שדבר מועט הוא. ולא רק מותר לשים אותו מקור חום, רק אני מעריך בביורים בספר להוכיח שמותר אפילו הריסוק בידיים. אמרנו בתחילת השיעור שריסוק בידיים זה בטח ובטח, זה לא מדברים שאסור, רק אפילו לשים כנגד מקור חום שזה שם ינמס גם אסור. במקרה הזה שכתוב שמותר, כאשר לא יזוב מתוך הדבר מאכל כמות תואר חשובה, רק כמות מועטת, אז מותר לא רק לשים כנגד מקור חום, מותר גם כן לרסק בידיים. עכשיו, מה הגדר של הדבר המועט? אז כיוון שכפי שאני קורא עכשיו שוב את לשון אלמו הזקן, כיוון שדבר מועטו אינו חשוב כלום, אנחנו נמצא ללמדים מזה שהגדרת הדבר מאוד לא נמדה בכמות אלא באיכות ובחשיבות, כן? יכול להיות דבר מועט בכמות אבל יש חשיבות גדולה, בדיוק זה מה שאני צריך, ויש לזה חסר חשיבות, החשיבות קובעת. כלומר שאם הדבר מועט זה דבר חשוב, היתר הזה לא קיים. אז דוגמה, למשל אדם רוחץ את הידיים בסבון, כמה נמס מזה? קצת, בקושי רואים על הסבון את ההבדל. כמובן אם אדם עושה רחצה או חצי סבון יכול לבזבז, אני רק רוצה לוחץ את הידיים אחרי שירותי קצת עם סבון, כמה סבון? זה דבר מועט, אבל כל אחד יודע שעשו, למה עשו, מה קרה? זה רק דבר מועט, אבל זה החשיבות, אתה מעוניין במעט הזה של המס, זה שעושה לך את הרחצה של הידיים. עוד דוגמה שראיתי, יש לי אחד מהחתנים שלי שהוא לפסח עושה הכל לבד, שום דבר שמיוצר במפעל לא נכנס הביתה, אז צריך הרי גם שמן, אחד הדברים, עושה הכל לבד, יש לו מפעל שלם בבית, ויאמר לזכותו שהוא לא מפיל את זה על בני הבית, הוא בעצמו עושה בזה שעות על גבי שעות. אז פעם היו משתמשים בשומן, בשמלץ, אבל כן, זה הכל בשרי והכל בשמלץ. אז מה הוא עושה? הוא קונה כמות של אגוזים, אגוזי מלך, כן? והוא מחמם אותם על מחוות, וכשמחממים אותם מתחיל לזול מזה משמק כזה, ואחרי כן הוא תוכל אותם וזרר קיצה נפרש מתוך השמן, והוא שופר ועוד ככה מחממים כמויות סק של אגוזים, ולקראת השחק יש 2-3 בקבוקונים עם שמן אגוזים שהוא יוצר בעצמו. אז נכון, מהאגוזים האלה יוצא ממש, שאתה רואה רק איזושהי תעלה כזאת הולכת בתוך המחבר, אבל זה בעל החשיבות הגדולה, את השמן הזה לפסח, זה השמן שצריך. אז זה דוגמאות, רק הנקודה היא שכשאומרים לך שמותר לך לשים ליד מקור חום, שוב, להיזהר מלחות בישול בשבת, כאשר אתה לא נוגע בבעיות של בישול כעצם בזה, עצם הדבר שאתה ממיס דבר שהוא כפור, למרות שכפי שאמר ידידנו רב דניאל, שכאשר אתה מחמם משהו חייב הרי שמה שנמס מתחיל להינמס מתוכו, אבל כשלא מדובר בכמות שנפרשת החוצה, שזה כמות חשובה ששווה בשביל זה לעבוד כדי לקבל את המרק הזה, את קצת הרוטב הזה, אז זה לא נחשב בעסק. עכשיו לדבר גם עוד מעט מה קורה כשזה נספג ישירות בתוך המאכל. לחזור, שאלה שנשאלה ולכן רשמתי את זה, מישהו שאל, הוא רוצה בעצם להשיג כמות חשובה, אבל אני יודע שאסור, אז הוא יחמם אותו רק מעט ליד מקור חום ויחזיר אותו, ייקח את המעט הזה ישים אותו הצידה, וזה עדיין לא שווה, בשביל זה לא כדאי לעבוד, אבל הוא יעשה את זה 5-6 פעמים, אז יצטבר כמות מסחרית, כמות ששווה. אז כמובן שאסור, אם הסיכום יצטבר כמות חשובה, זה גם כן אסור. כל הדברים שאני אומר לכם פה בעזרת השם בספר, בפרק שעושים בהלכות האלה, פרק 17, יש לכל דבר את המקורות ועריכות הדברים להוכיח את ה... עכשיו מה קורה כאשר הנימוח נספג במאכל? האיסור כשנימוח משומן וזב ממנו הוא רק, שוב אני מצטט לשונות מאדמו"ר הזקן, כל עוד הדבר אפשרי, כשנימוח שומן רבה עד שזב לחוץ, והרי הוא בעין לבדו שאינו מעורב בשום דבר, אלא הוא ניכר בפני עצמו. אז אם הוא זב החוצה מתוך הדבר מאחר והוא עומד בפני עצמו, אינו מעורב בשום דבר, הוא ניכר בפני. אבל אם מניח הפשתי דבר התפשי שבתוכה משומן במקום שיש חמימות במצב כזה, שוב בלשון הדברים, שאין הרבה שומן עם מוח שעזוב לחוץ, אלא מעט מנוני מוח ונבלע ונספג בתוך המאכל ואינו בעין לבד, מותר אפילו לכתחילה, כמו שמותר ליתן חתיכת ברד לתוך כוס של יין, אף בשבת ממחל לשם, אנחנו רוצים לקרר כוס שתייה בשבת, לוקחים קוביית קרח, שמים לתוך המשקה, והוא נמס שם. נמס ממנו כמות רצינית שאנחנו מעוניינים בה, אבל זה לא עומד בפני עצמו. כשהוא נמס, הוא הופך להיות חלק מהדבר שלתוכו הוא נכנס. בלשון אל מזכה, מפני שהוא מתערב ומתבטל ביין שבכוס ונובן. כמו כן, הוא אומר, מותר ליתן שומן מהותח שנקרש על גבי מיני קמחים וקטניות רותחים, כמובן באופן של מישהו בשבת, ובלבד שלא ירסקנו בידיים, יניחו על גביהם או בתוכם, והוא נימוח מאליו. שמה שנימוח אינו בעין, אני נכנס בתוכם, יש לך איזשהו אורז חם, כן? אתה רוצה שהאורז יהיה גם שמנוניות של בשר, אתה לוקח תיכת שומן, כן? תוקע בתוך האורז החם, והוא שם מהחום של אורז נמס, והופך להיות לשמן, אבל הוא מיד נבלע בתוך המאכל. אז זה כמו לשחות לתוך אוכל, כן? זה לא, כל עוד הוא לא עומד בפני עצמו לחשיבות עצמית, אז אין את הבעיה של ההולדה. זה דיברנו כשזה נמצא בתוך הדבר המאכל, שאז הוא נמס, הוא נכנס לתוך המאכל ולא. עכשיו כשאנחנו מדברים על גם כן על מרק, הוצאנו מהמקרר את המרק, יש שכבת שומן קפואה מעליו, כן? עכשיו השומן הזה, כאשר אנחנו נחמם אותו, נשים אותו ליד מקור חום, הוא ינמס. אז מצד אחד הוא ינמס, אבל הוא גם כי יהפוך להיות לחלק מהמרק. אומר השולחן ערוך ובראשון אל בו זקן, כדראי מרק שקרש שמנוניתה, אף על פי שיש בו רוטב הרבה, ונימוח השומן בתוך הרוטב. מכל מקום השומן נוצף למעלה וישנו בעין. זה דבר כזה, שמן ושומן ומרק לא חיים בשלום. השומן הזה, זה לא כמה השומן בתוך הרקמיות, תוך זה שהוא ינמס בתוכם ויהפוך לחלק נפרד. הוא, כשהוא ינמס, כן, אתה שם את השומן, הוא מתחיל להינמס, הוא לא נכנס לתוכו. יש למעלה, יש את השומן, ובתחת זה, יש את, כך זה, טבע, השמן צף על פני המים, כן? אז כמובן שזה דין בשומן, אם מדובר במשהו שהוא לא שומן, כמו שדיברנו מקודם על איזה חתיכת קרח לשים בתוך הצ'ולט החם, המרק החם, שאנחנו רוצים להגיש אותו וקשה להגיש אותו כי הוא חם נורא והציבור ממהר, רוצים לשים בתוך החתיכת קרח, בסדר, אם אין בעיות של בישול, אחר בישול, אתה יכול לשים אותו בתוך השם, אין את הבעיה שהשומן צף מלמעלה, זה לא שומן, זה לא צף. הבעיה היא כמו שאומר כאן, כאשר מדובר מרק שקרש שמנוניתה, אף על פי שיש בו רוטב הרבה, ונימוח השומן בתוך הרוטב, מכל מקום השומן הוא צף למעלה וישנו בעין. שם נשאלת השאלה, מותר על גבי צליחן, יש לי לא מרק. דיברנו שלתוך קטניות וכיוצא בזה, שם הוא נמס ומיד נהיה חלק מהם. נהיה עם קטניות יבשות, נהיה קטניות שמנוניות. אמרנו שכאשר מדובר על כדרה שקרה שמנונית אסור, כבר שזה מלמעלה. עכשיו יש לי חתיכת בשר, חתיכות בשר חמות, מנות עוף חמות, יבשות, ואני רוצה שיהיה להם שמנונית, אז אני לוקח שומן ושם מעליהם כדי שהם יקבלו שמנוניות. להניח שומן לצליחם, כן? פה השאלה היא ככה, מצד אחד הנימוח לא נכנס לתוך, הוא צף על גביו, אז דומה לכאורה במידה מסוימת לגדרה שקרה שמנוניתה, שנוהגים להחמיר. מצד שני, שדעה ברורה מכריע, יש בזה מחלוקת הפוסקים. כיוון שיש מחלוקת הפוסקים, יש פוסקים אומרים שזה אסור, זה סוף כל סוף לא נבלע בתוך העוף, או בתוך המנות בשר החמות, או בתוך הקרטוש כהחמה, הוא נמצא מלמעלה, אבל מצד שני, הוא לא הופך למציאות לפני עצמו, כאילו, יש לך פה מרק, יש לך פה רוטף. עכשיו, קודם זה היה בשר יבש, עכשיו זה בשר שמן. או חתיכת תפוח אדמה חם יבש, עכשיו יש בו שכבת שומה נחמדה. השאלה, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, דעת הרבים זה להחמיע, משנה ברורה מכריע כדעת הפוסקים שמותר, ובלשונו, כיוון שנבלע בבשר ואינו בעין. אני צריך להיבלע בבשר, כן? לבד שלא ירסקן בידיים, ינחה לב מעט מעט, לשים לא בבת אחת כמות גדולה, שאז נמס ומתחיל לנזול מזה, תשים קצת, נמס, שקע בתוך סימוצה, סימוצה, סימוצה. ככה שבאופק הזה כולם הסכימו שמותר, אם ישים אותו מעט מעט ונימוח מאליו. אבל אם באמת אדם ישים על זה חתיכת שומן, וכשזה ינמס יתחיל לשפך על זה שומן, שזה לא מעט מעט באופן שנימוח ונבלע, אז בוודאי שיצטרכו להחמיע.
האיכות של... יהיה לזה חשיבות?
מה?
אני רוצה, אני לא מעוניין בשומן שנוזל החוצה. אז מה, לפי מה שהרב אמר, כאילו יהיה לזה חשיבות לשומן שנוזל החוצה?
אם נוזל כמות כזאת, זה שאתה עכשיו לא מעוניין, זה לא קובע שאין לו חשיבות. זה לא קובע. אם אני בכלל אוהב שומן, זה לא צריך את זה, אז מותר. זה לא קובע מה שאני רוצה עכשיו. כמויות קטנות לא, לא מייחסים לחשיבות. כמות נכבדה ששווה בשביל זה לעבוד, למי שמעוניין. זה שאתה לא מעוניין, זה לא, לא זה מה שעושה אותו לאיסור או להיתר. שם נוגע לכלים שדבוק בהם שומן, זה מאוד נוגע. אנחנו, יש לנו כלים שונים, וקורה שכלים מסוימים דבוק בהם שומן. עכשיו, בחורף, במרחוף החמים, רוצים לשטוף אותם לפעמים במים חמים. דיברנו בשיעורים, ונוגע לפתוח את ברז המים החמים בשבת, כיום שהמים החמים באים מבוילר, ושם כשיוצא מים, יחסים מים קרים חדשים, בעיות של... אבל כשאין את הבעיה הזאת, יש לי פה את הסמבר, את המחם של שבת, אני מוציא בתוכו מים בתוך ספל, ואני רוצה להשתמש במים החמים האלה כדי לשטוף את הסיר שנשאר לי מסעודת השבת שדבוקים בו חתיכות שומן, רוצה לשטוף את הסיר הזה, אבל חתיכות השומן דבוקות בו, אם אני אשפוך לתוכו מים חמים זה יעזור לי. אז ככה, כלים שדבוק בהם שומן אסור לשטוף אותם על ידי ששופכים מים חמים עליהם, בלשון ההלכה, משום שממחה השומן והווה נולד. אלא מה כן לעשות? יניח הכלי בתוך המים ולא יערה עליהם. כלומר, אתה יכול לקחת קערה עם מים חמים, לקחת את הכלי שדבוק בו שומן, להשקיע אותו בתוכו, והמים החמים ימיסו את השומן, אבל ולא ישן, כמובן לא לשפשף בתוך המים לסייע בהמסת השומן, אלא להמתין שהוא ימוח מעצמו מחום ולחות המים. אחר כך, כשהוא כבר נמס, אתה יכול לשפשף להוריד את הלכלוך של השומן שדבוק בו, אבל לרסק ולהפוך את השומן למשקיע אסור. שאלת השאלה למה? שאלה גדולה מאוד. הרי אנחנו עכשיו דיברנו שמותר לשים שומן בתוך ה... בתוך ה... בתוך ה... בתוך המים, אמרנו, בתוך מים חמים, כיוון שהשומן צף למעלה, כן?
זה אסור.
אז זה אסור. זה אסור. אם זה אסור, אז למה אתה אומר פה שמותר? מוגן אברהם אומר, זה ראשון שמוגן אברהם שהקראתי בו. בספר שם לב שאין את הסעיף הזה באלתר רבי, וזה מאוד משונה. הלכה שיש את התנאים ואת הפרטים במוגן אברהם, וכל הפוסקים מדברים על זה מסביב, ונבנה על זה בעניינים שלמים, איך מותר ואיך אסור, מותר לשפשף, אסור לשתות, אין את זה בכלל באדמו"ר הזקן, וההסבר היחיד שהוא לא הסבר, מה שנראה לנו יודעתי שזה מהסעיפים החסרים באדמו"ר הזקן באמת. יש לי כמה הוכחות, ראשית יש את ההוכחה הידועה, מה שהרבי כבר שם לב, שבהלכות ספירת העומר, אדמו"ר הזקן מתחיל סעיף, למד ג' ימים אלו, יש 33 ימים בספירה שצריך לנהוג בדיני אבלות, כן? למד ג' ימים אלו, איזה למד ג', אתה לא אמרת בכלל, לא סיפרת לנו על למד ג', אתה כבר אומר לנו 200 חלים הימים האלו. אז אני זוכר שלפני שהתפרסמו האיגרות של הרבי והשיחות ועם ההערות ומרמקיימס, אז שמתי את סיבה שהוא אכל את הרבי הישן שלי בבית, נראה לכאורה חוסר חסר ברור, חסר פה סעיף שיספר לנו כמו בשולחן ערוך שבעצם מתוך פלמי הספירה מה שעשו מעיקר התניסק למד ג' ימים, ויש שיטות איך מחשבים את זה, האם מפסח עד ל"ג בעומר, האם מראש חודש יעבד, כן, יש למד ג' ימים אלו. אז ככה איך כבר התפסם בניקוד תסיכרס, הייתי בהערה שהרבר כותב שכנראה שחסר פה, למרות שלא כתוב חסר, יש מקומות בשכונו אחלת הרב שכתוב מפורש חסר, רואים שחסרים סעיפים, ויש לי גם כמלכות פסח בנוגע למצבה למלח, לשים מלח בתוך העיסה וכזה, לא משנה, זה לא נגיע לשיעור שלנו. גם שם הוכחתי לכאורה שלא ייתכן שלא יהיה פה שחסר פה סעיף שלם של אלת הרב, או אפילו שתי סעיפים, למרות שלא כתוב חסר, אני חושב שפה זה גם כן אותו דבר. כל ההלכה הזאת, איך שוטפים כלים שומנים בפסח ושבת, לא נמצא באלתר רבי, למרות שזה מוגן אברהם ודעות ושיטות לכל הצדדים איך להאמין את ההסבר. איך שלא יהיה, נחזור לענייננו. מה כתוב פה? אסור לך לשטוף עם מים חמים, כי אז אתה עושה פעולה בידיים להמסת השומן. מותר לך לשים את הכלי בתוך מים חמים, ואז המים החמים יפרקו את השומן, וכמובן שהוא יצוף למעלה, כן? אז אנחנו מוסיפים פה עכשיו, ורק שלא תשפשף שם בפנים בידיים. אז קודם אמרנו שמותר לשים בשר שומן, עם שומן דבוק בו בתוך סליחה, שאסור לשים שומן במרק, כיוון שהוא למרות שהוא נמס לתוך המים אבל הוא צף מלמעלה, ופתאום פה אתה אומר שמותר לשים את הכלי של דבוק בשומן ולא אכפת לך שהשומן צף למעלה, מה קרה פה? אז זה קושיה עצומה לכאורה, ואני מביא בספר בביורים שתי תירוצים שנאמרו על ידי תלמידי חכמים בדור שלנו, ואני מוכיח שזה לא ייתכן שזה הכוונה. אומרים כל מיני פירושים כאלה שמדובר באופנים שונים, שיש כלל בהלכה שאי אפשר לעשות אוקימתות בפסק הלכה. בגמרא אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, הוכה במאי עסקינן, ככה וככה וככה. בהלכה אין אוקימתות, אם כתוב שמותר לעשות כך וכך, ולא כתוב שבאמת דברים אמורים, שאם זה באופן היפותטי כזה וכזה. כל הפירושים הללו, שאני חושב שזה הפירוש הנכון, לעניות דעתי, איך אומר, וכולו, לעניות דעתי הרחבה. נראה לי ככה שזה הפירוש, הפירוש הוא ככה, כשאתה שם שומן, בוא נתחיל מהאופן המותר, אתה שם את הכלי הזה עם השומן בתוך מים חמים, אתה משקיע אותו בתוך הכלי. עכשיו השומן כשהוא נמס, במי הוא פוגש? פוגש במים שבתוכו, כמו שכתוב שמותר, מכיוון שאין אני מוח נכנס לתוך הלב, לא איפה זה, סליחה, איפה היינו פה, משום ש... אני אניח, כשאתה עושה ככה, זה כמו כלומר, מה קורה כאשר הוא נמס? שהוא נמס, הוא נמס לתוך מים. אחר כך הוא הרי שומר סוף כל סוף, הוא יגיע למעלה ויהיה בפני עצמו, אבל זה כבר לא הפעולה שלך, זה כבר שהמים עובדים בצורה כזאת. כאשר אתה שם, יש לך פה מרקך, שם פה חתיכת שומן, כן? הוא צף מלמעלה, מהשומן בתור שומן, לא בתור שמן, בתור שומן הוא צף למעלה, זה הטבע ככה, טבעי. עכשיו מה קורה? הוא מתחמם, אולי אתה מתחיל להפריש את השומן, איפה הוא מפריש אותו? מיד מפריש אותו למעלה. הוא לא מפריש אותו בעומק והוא מטפס ועולה למעלה, הוא מפריש אותו למעלה, זה מה שאסור, כי הוא עומד בפני עצמו. עכשיו, כשאתה מדבר על הכלים שאתה תובל אותם בתוך המים החמים, ושם הם ינמסו ויעלו למעלה, בסדר, אחרי שהם יתבטלו, מה אכפת את החושר שילכו לאן שרצו, זה כבר לא העסק שלי. כך נראה לי דעתי הדרך להסביר את זה. ולכן, לכאורה נראה לי דעתי, אבל זה, כפי שאמרתי, אני צריך סעד לתומרו, שלקחת לא שומן לשים לתוך מרק, כמו שמדובר שם במפורש, לקחת חתיכת בשר שומני ולשים אותו במרק, שהוא באמת שוקע למטה במרק הבשר, למרות שגם שם השומנויות שבתוכו לאט לאט תתפרק ותעלה למעלה, זה כמו הכלים שבאמת מותר. אלא מה שרשמתי לעצמי שכנראה שלא מצאתי מפורש שיהיה כתוב דין כזה, אז אם אין סיבה גדולה לעשות את זה, אז לא. אבל בעיקרון זה נקרא נראה לי היסוד של הדבר. כן, עכשיו מה קורה בדיעבד או במקום הצורך? יש מהראשונים שהקילו, כן, שלדעתם האיסור הוא רק להמיס בידיים. כן, אמרנו מקודם, איפה זה היה?
זה סנט מוריס, הסנט שבת.
המרן הבית יוסף אומר, לדעתו, איסור הדמסת המוצקים זה רק אם הוא עושה את זה בידיים ממש. כן? רק רגע, אנחנו, בואו ננסה. אז מכיוון שכך, שהאיסור זה רק למסעדן, ולדעתם כל עוד אני רק שם אותו במקום שגורם להמיס, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, האופן האסור שמניחו במקום חם, לדעתם לא אסרו, אין איסור לשים מקום חם, רק להמיס בידיים, לשפשף ולרסק. אז לכן נאמר כך לעניין הלכה, ושאל על מועזקן, נהגו להחמיר לכתחילה. בדיעבד יש להקל ולהתיר את השימוש בדבר שהוא מז באופן כזה בשבת. כלומר, אבל בכל זאת כותבים הפוסקים שאם יש לך משקה שהוא כבר מומס, מוכן, ואין סיבה מיוחדת להשתמש דווקא בזה שיש בו חשד נולד לדעת הרבו והפוסקים שפוסקים כמותם, אז מיו היסטוריף, אל תשתמש בזה, תחכה את זה למוצאי שבת. אבל אם אין לך, זה המשקה, מה לעשות? לא ידעתי, הוצאתי מהמקרר את ה... לא יודע, את הקומפוט, את ה... משהו שאתה, את המשקה, את המים שהם היו גפויים, שמתי אותם ליד מקור חום, הוצאת אותם למרפסת על השמש היוקדת, כדי שימיס אותו, דבר שאסור לעשות בשבת. לא ידעתי עכשיו, מותר לשתות, אסור לשתות. התשובה היא, למרות שאם לשאת מלאכה בשבת אסור, אבל כיוון שלדעת מרן בית יוסף זה מותר אפילו לכתחילה, אז בדיעבד מותר, רק אם יש לך משקה אחר שהוא לא עבר את התהליך האסור הזה, אז תשתמש בו ואל תדחף דווקא להשתמש במשהו שמוצע בו איסור בשבת. עכשיו, במקום הצורך הגמור לשבת כתוב שאפשר אפילו לכתחילה לסמוך על הסברה שמתירה להמיס באופן שהגורם לה. מדובר, בוא נגיד, יש שמחה משפחתית, שבע ברוכס או משהו, ומה לעשות שצריך כבר להגיש את האוכל, וזה כפור. מה נעשה איתו עכשיו? עד שזה יועיל ברוב טובו להינמס וזה, אז כבר נצטרך לעשות פה אחרינה, וזה לא נעים. כלומר, יש צורך אמיתי, צורך גמור לשבת, להמיס אותו, ואני יודע שאם אני אשים אותו ליד מקור חום, או אשים אותו בשמש בחוץ, זה כן יעשה לי את העבודה. אז כפי שאמרנו, במקום הצורך הגמור, גם כי ניתן לסמוך על דעת מרן הבית יוסף, כל עוד אנחנו לא פועלים פעולות בידיים להמסע, רק שמים אותו במקום שהוא עשוי להינמס, שיהיה מותר גם כן. עכשיו יש הלכה מאוד מעניינת. דבר שרגילים לאכול אותו קרוש, זה מאוד נוגע. רוטב שרגילים לאכול אותו גם קרוש, כמו דגים, רוטב של הדגים שהוא קרוש, כן? דווקא שאנשים אוהבים ככה שהרוטב של הדגים לא יהיה מים, שיהיה כזה ג'ל כזה, או גלה, כן? גלה כבוד מלכותך עלינו.
רגל קרושה.
רגל קרושה, כן. אז עשוי מרוטב שהתבשלו ברגלי בהמה, אוף, זה לא ככה בהמה, וזה נקרש, וזה מאכל שיש אנשים שאוהבים את זה. אני הקטן, לא כל כך, אבל הפועלי שזה מגיע לאיזשהו קידיש או משהו בלי גל, זה לא שייך, כן? זה חלק מאוד חשוב מהשמחה. או גלידה קרושה, מי מאיתנו לא אוכל גלידה בשבת? גלידה קרושה. אז היו גדולי החסידים שלא נגעו בגלידה, ניסן, ש... הגיע עד למרושנה. מרושנה? זה ישראל! ככה אומרים את זה במנהיגות, שכל עוד סבל שהביאו בשר וכל מיני דברים שגם כי כבר נראה לו שזה מוגזם, אבל שהוא ראש מביא עם גילה, הוא נעמד ומחה בתוקם. מרושנה, כאן ככה ברוסית, כן, איפה הרוסים שלנו?
כן, מרושנה.
מרושנה? זה ישראל! זאת לא! עד כאן, זה כבר הגיע, עברו כבר את כל הגבולה. טוב, אבל רואי נקשה בזלו, השם יחתקות של רשרית. גלידה קרושה, וכיוצא בזה מהדברים שרגילים לא חותם גם קרוש, אז נמצא אחד מגדולה הפוסקים, כבר שאני לא מסכים, לא מסכים כל כך עם הפסק, רומא שלמות שלכתחילה אסור להעמיס שומן שנקרש, אבל מותר לחמם, לא לרסק ביודעים את הדברים הללו, מכיוון שהדרך לאכול אותם גם דווקא כשהם קרושים, אז זה לא נקרא, נולד שאתה מוליד מציאות חיובית, זה איך הוא טוען לדעתו. אז אני מדבר על זה בספר, למעשה נראה לי שזה קשה להקל בזה, במקום צורך, אם הרוטב לא נקרש באופן שהפך לדגוש קשה, רק הוא נקרש באופן ש... לעשות אותו קצת יותר, לרקח תמיד מותר, דיברנו בתחילת השיעור, אבל ממש להעמיס, אני חושב שזה, עם כל ה... בסוף אני מעריך בזה את ההוכחות מדוע אותו פוסק כותב שמותר, ומדוע לכאורה זה לא כל כך מסתדר. אז זה החלק הראשון שבסדרת השיעורים שלנו, שיעור בנושאים הללו של המסע וההקפאה בשבת.